החליטו לקחת אותי כבר לשם, למות אצלם. אמרו להם שאני אחיה אולי שבוע.
ידעו זה דרך היחידה שיכולה להציל את האדם. אף דבר לא יכל להוציא אותי מהעולם שאני חייתי בו. הייתי פרא אדם, דבוק בפשע.
והגשתי איזו הגשה, כאילו הקדוש ברוך הוא שם את האצבע שלו על המחלה שלי וזרק את זה החוצה.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו נפגשים שוב בתוכנית חדשה בסדרה על גבול האור. בתוכנית זו אנו נפגשים בכל פעם עם אורח חדש ומערכים לו לחברה בקטע מסוים של הדרך שהתווה לו בורא עולם. וצריך מאוד להודות לאנשים הללו שבאים מתוך ענווה גדולה ומספרים את סיפור חייהם, גם אם זה קשה וגם אם זה חודר ופנימי, על מנת שעם ישראל ימצא בכך תועלת. האורח שלנו להיום הוא דוד דדה לוי, שמפת קוטר הזמן נקרא לו מעכשיו דדי. מסכים?
הולך.
לא דדי, אלא דדה.
דדה.
דדה, יש לך סיפור ארוך שעברת עד עכשיו בחיים, וגם מפעל חשוב שאתה עוסק בו היום. והסיפור שלך הוא סיפור מיוחד במינו, בגלל שהיית צריך להתמודד מעבר לעיסוקים שלך שאתה עושה אותם, גם עם נחות. נכות גופנית שיש לך. אז היינו רוצים לשמוע את הסיפור שלך מראשיתו.
זה נכות פיזית, הייתי קורא לזה. אני נכה פוליו. נולדתי במרוקו ב-1960. במרוקו היו נותנים חיסונים בגיל, בוא נאמר, 8 חודשים. אני לקיתי שבועיים לפני כן. נולדתי עם אח תאום. ואז תכף הפרידו אותנו, היה שם השלטון צרפתי. קיבלנו, נכנסנו לקליניקות נפרדות. בהתחלה הייתי מרותק ממש, בלי יכולת להזיז דברים, חוץ מראש. אמי סיפרה לי, באמת שזו זכות גדולה היום שאני היום הגיע לספר את הסיפור האישי. זה גם להודות לאמא היקרה באמת שדרבנה ועודדה. ונתנה לי להתמודד שווה ושווה בחיי חברה. קשים, אבל ברוך השם מרוצים. ואז נתנו לנו מכות חשמל, נתנו לי מכות חשמל, ואז השתחררו האיברים, וזהו. נכנסתי לעולם הנכים, איך שנקרא. פוליו, ועלינו לארץ, במרוקו אמרו לה שגברת כדאי לך לעלות לארץ ישראל. ארץ ישראל יהיה לך שמה, בעזרת השם, ישועות גדולות. עלינו לארץ, השתקלנו ברמת גן, לשכונה שנקראת סלמי ג', שם איך שהגעתי לארץ עברתי סדרת בדיקות, לאחר מכן התאשפזתי, עברתי מספר ניתוחים, 4 ניתוחים. ברוך השם, אני לא אשכח את הקטע שהיה לנו בבית חולים, אז היה באסף רופא, היה פה חלק, רוב הבית חולים, מחלקה שלמה נשרפה, היה שרפה גדולה, אני זוכר את התמונות האלה. ברוך השם, אנחנו ניצלנו, המחלקה שלנו ניצלנו, ועברתי 4 ניתוחים, 2 באגן ו2 בצד, האמת שאני לא זוכר על מה הניתוחים, אבל לאחר מכן השתחררתי, נכנסתי לבית ספר שהיו שם הרבה מרוכזים נכי פוליו בתל אביב, למדתי עד כיתה ד', הייתי תלמיד חרוץ וחברמן, ואז רופאים החליטו שאני צריך לעבור סדרת ניתוחים בעמוד שדרה, הייתה, יש לי עקמת מאוד גדולה. אז זה אחד החסדים שאני מודה לקדוש ברוך הוא, שאני תמיד אומר לאנשים, צריך להסתכל על החצי כוס המלאה. ואני אסביר מה אני אומר, אני אקום לצד שמאל. אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני אקום לצד שמאל בגלל 2 מצוות. מצווה אחת שכתוב בליל הסדר שצריך להסב על צד שמאל. אז אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני אקום לצד שמאל ולא ליד ימין, לצד ימין, כי אחרת לא הייתי יכול לזכות במצווה הזאת. ועוד מצווה אחת שכתוב שמפאת הצניעות צריך לקנח ביד שמאל ולא ביד ימין. אני יכול רק ביד ימין, רק ביד שמאל. אז זה אחד ההיבטים החיובים שאני מסתכל על המגבלה שלי. ובגיל 9 הושפסתי בהדסה בירושלים, שם עברתי את ה... איך אומרים? המעבר הקשה של הסבל, באמת סבל קשה, שעברתי שם סדרה של קרוב ל-17 ניתוחים רק בעמוד שדרה. הייתי שם 5 שנים קשים מאוד, עם המון המון סבל, ובתקופה שלנו משנת 69 עד 74, מי שמכיר את הרפואה, שם היו זריקות ארגז, רק זריקות מורפיום. וחיינו עם זה עד שנת 74, וכמובן שהייתה לי אמא יקרה שחבל על הזמן, במסירות נפש טיפלה בי, ועד שהחלטתי בגיל 14 זהו, אני לא רוצה להישאר יותר בבית חולים, מרדתי, ואיך אומרים, ביקשנו מאמא שתקבל אותנו, אף על פי שכל העובדי סוציאליים, פסיכולוגים, לא אשכח שהפסיכולוגית שלי הייתה שם אופירה נבון, זיכרונה לברכה. וברוך השם, אמי לקחה החלטה קשה, באמת קשה, כי באמת עברתי מצבים מאוד קשים. אני זוכר ש... איך אומרים, הייתי מקבל את הקריז, היום אני יודע שזה קריז, אבל את התקפת העצבים של פעם, אמי הייתה חייבת להוציא אותי למרפסת, לסגור את התריסים ולעשות שער ברזל ולתת לי ממש, איך אומרים, להתפרק במשך חצי שעה, לצחוק, לקלל, לפרק את כל המתחים, ואז הייתה מכניסה אותי, שוטפת לי פנים, מאכילה, ואיך אומרים, עד שברוך השם נגמלנו מכל התופעות לוואי שעברנו, אבל נשארנו עם טראומה רצינית ונכנסנו לתיכון. בתיכון הכרנו קצת את החיים, ירדנו קצת לרחוב, ראינו שברחוב אנחנו משתלטים יופי, משתלבים גם טוב. הייתי, איך אומרים, עם הכיסא גלגלים, אומר, אני משחק כל משחק, אם זה בכדורגל, בטח תשאל איך אתה משחק כדורגל.
איך אתה משחק כדורגל, דדי?
אני אגיד לך, נשמה, אני בא, אני אומר, אני משחק, אומרים לי, איך אתה משחק? אני אומר, אני שוער. מה היה, נבעד בך טילים, נכסח אותך, אמרתי, מה אכפת לכם? הייתי לוקח מקל מטטה, שובר אותו לשתיים, עומד בשער, ותאמין לי שהיה קשה להכניע אותי. או שמשחקים 2-2 סטנגה, אז אני יכול לשחק, אני בהתקפה, ואוי ואוי למי שמתקרב לידי עם הכדור. ומשחקים, הם משתלבים, מחבואים, מחבואים קופסאות, וכל המשחקים של פעם, טוטויים, ואיך אומרים, משתלבים, ומוצאים פתאום איזה כישרון שהיה חבוי בנו. הנהגה. שהצלחנו להניג חבורות רחוב ולהשתלב. הרבה מרירות הייתה בי, הרבה סבל של העבר. והשתבח שמו לעד שככה גדלתי, גמרתי את התיכון אחרי 2 שלישים לצערי. וחיפשתי גם תעסוקה. ואז היה יהודי יקר ש... באמת זו הזדמנות שהתוכנית הזאת תהיה לעילוי נשמתו, יעקב בן אסתר בחרי, שהוא ראה אותי על מגרשי הכדורגל, מה זה משתולל ומה זה מנהיג את הבני, את הצעירים ומשתוללים ויוצאים למשחקים. הוא אומר לי, תגיד לי, מה עם פרנסה? אמרתי לו, פרנסה? יש לך משהו להציע? הוא אמר לי, כן, יש לי משהו להציע, יש לי אפשרות לדבר עם מישהו ממפעל הפיס, תמכור חישגת, פיס, תרוויח, דווקא זה הולך עכשיו. אמרתי לו, בוא, אמרתי לו, איפה נמכור? הוא אומר לי, בוא, נלך תחנה מרכזית בתל אביב. תחנה מרכזית הישנה. וככה היה, באותו יום הלכנו למפעל הפיס, קנינו כרטיסים, באתי הביתה, אבי זיכרונו לברכה, בא אליי, זה דבר, משהו לראות את ההשגחה, כמה שהיא גדולה. אומר לי, אתה יודע, דדה? זה שהיה מוכר חישגת בפייס, תחנה מרכזית, נפטר. אין עכשיו מישהו. אני אסתכל אליו, אני אומר לו, אבא, אתה לא תאמין. אתה יודע איפה הייתי היום? תראה מה הבאתי. הבאתי חישגת בפייס, ומחר אני בא למכור תחנה מרכזית. אומר לי, יופי, יש לך מקום לידי. וככה ירדתי לתחנה מרכזית, בין עיר שבא פתאום לאיזה מקום שעוברים 500,000 איש ביום, קיבלתי פיק ברכיים בהתחלה, אבל הייתי מכיר את החיים, יודע איך להתמודד עם כל המצבים, והתחלתי לעבוד, ופתאום אני רואה הכנסות, וכוחי ועוצם ידי, משתבח שמו, אני מתלהב, יוצא, מבלה, מכיר. כשהכרתי איזה בחורה שעמדתי להתחתן, וככה היה עד גיל 28, ממש עמדנו להתחתן, הייתה בחורה בלי מגבלות. אז קרה התפנית של החיים שלנו, שהגעתי לדירה של איזה חבר, אחרי העבודה באתי, נזרקתי, נשקפתי על המיטה, ואז אני מרגיש משהו בגב מציק לי, ואז אני מרים את זה, ואז זה הייתה איזה דף כמו A4, וכתוב עליו בכותרת, איגרת הרמב"ן. ואז אני מתחיל לקרוא, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. וואי וואי, מה זה לי, יש מקום לנצל מן הכעס? יש דבר כזה? לא ידעתי, האמת שהיינו גרים בבית מסורתי, מסורתי, ממש פירושו ככה, היום אני מבין שאומרים קידוש, חגים, יום כיפור בית כנסת, סמים, השאר לא מכירים, לא הכרתי את עולם התלמוד, לא הכרתי ספרי מוסר, לא הכרתי מעמד של רבנים, היינו מכבדים, היינו בית ספרדי כמובן שמכירים, ופתאום אני קורא את האיגרת הזאת, ואני בתוך תוכי, אני מתרגש, מרגיש תבערה גופנית, משהו זיק של אור פנימי, ואני ממשיך לקרוא, ופתאום מתחילים לזלוג לי דמעות, ואני מגיע לקטעים בתוך האיגרת, שאני קורא אותה, ואני ממש בוכה, וגם החבר וגם החברה שואלים אותי, מה קורה איתך? אמרתי להם, מה, אתם רואים מה אני, אתם שומעים מה אני קורא? מה, יש אנשים כאלה בעולם? יש אנשים כאלה בעולם שכתוב שם, ואתה בני, דאו ראה כי המתגאה בליבו על הבריות, מורד ומלכות שמיים. וכן הלאה, ובמה יתגאה לב האדם? אם באושר, השם הוריש ומעשיר. ואם בכבוד, הלו לאלוקים הוא, שנאמר והאושר והכבוד מלפניך. ואיך מתפאר בכבוד תבונו? אם מתפאר בחוכמה, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים מכך. פתאום הבנתי, כל המוטו שלי של 28 שנה, קרס בכמה מילים. חשבתי שכוחי ועוצם ידי, אני יכול לעשות מה שבראש שלי, ובאמת עשיתי מה שבראש שלי. עם כל המגבלה שלי, אם זה בחיים לא נתתי למגבלה להפריע לי, ידעתי שהמגבלה היא נפשית רק, לא פיזית, כי פיזית באמת היו דברים שלא יכולתי לעשות, אז לא עשיתי. אבל רוב הדברים זה אפילו לרקוד בחברה, במועדונים ובילויים, והייתי מעמיד את העגלה על שני גלגלים ורוקד. בלי ללחוץ בים, הייתי הולך, מרים אותי על הכתפיים, זורקים אותי למים, אני שוחה. רוצים לנסוע, לזכור בשחייה, נגיד, עם מכבי תל אביב שזכתה בגביע אירופה, עולים לאוטובוסים, נוסעים לכיכר מלכי ישראל, אפילו נזרקים לבריכה, אין בעיה, שוחים. יש חבר'ה, אפשר, ממש ככה, הכל קרס לי, הייתי יכול משהו. כסף? הייתי מרוויח $2,000 ביום. מי יכול להביא $2,000 ביום? הייתי מרגיש ממש, מה, גאווה, הייתי בן אדם עם כבוד ושם ו... איך אומרים, השם מרחם, ככה ראיתי את המוטו, המוטו, הכל, הכל, הכל קרס. ואז, הקטע שבאמת עזר לי באמת לעשות את השינוי, זה היה, על כן אפרש לך איך תתנהג במידת הענווה, ללכת בה תמיד. כל דבריך היו בנחת, וראשך כפוף, ועיניך הביטו למטה לארץ, ולבך למעלה, ואל תבט בפני אדם בדברך עמו, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, ואם חכם הוא עשיר הוא עליך לכבדו, ואם רשו ואתה עשיר הוא חכם ממנו חשוב בלבך, כי אתה חי ממנו והוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא הוא שוגג ואתה מזיד, וזה... לא הפסקתי לבכות, ואני בוכה ובוכה, ואני אומר, בכל אמרתי את זה, אמרתי, אם יש אנשים כאלה, זה הרצון שלי באמת לנסות להגיע ל- 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 למעמד הזה, לנסות להיות בקטגוריה הזאת. ואז החלטתי בתוך ליבי, גם לבית ליבי, החלטה באמת לברר מה היהדות. ובאמת ככה הייתי גר, אני גר בסמיכות לבני ברק. הייתי בלילה, נכנס לאוטו, עוצר ליד איזה ישיבה, עוצר, רואה איזה בחור ככה שטרים הלך ושחור איך שאומרים פעם, ואבונותינו הרבים ככה היינו רואים דרוס כל דוס, אשמד כל חרד, זה היה המושגים שלנו, שנאה, עיוורת, ללא ידיעה. אז הייתי אומר לו, בוא, בוא, הנה, בוא, בוא, שנייה, שאלות, כל שאלה נותן לי תשובה, וברר, ונכנס לפה, ונכנס... גם לה בליבי החלטה, זהו, לדע, אתה מתחיל לשנות את החיים שלך. באמת ככה היה, קיבלתי על עצמי להיכנס לתחת כנפי השכינה, תורה ומצוות, קם בבוקר, לומד כל הלילה, הולך למקווה. אחד החוויות המרישות שהיה לי זה היה... עם חבר שבאמת עזר לי מאוד, ושהשם יזכה אותו באמת, בכל הברכות שכתובות בתורה, רון בן אסתר. נסענו לקבר הארי, למקווה הארי, והייתי עמום, הגענו, אני והוא לבד בלילה, שעה 2:30-3 בבוקר, וישבנו, למדנו שמה. היה לי קשה להיכנס למים בהתחלה, אבל אמרתי לו, אני חייב לרדת. חזרנו בצהריים למקווה הארי. היה שם לרדת 400 מדרגות, בלי להגזים, 300-400 מדרגות. מי ששומע אותי מבין, עכשיו אני יושב על כיסא גלגלים, והבחור צנום, יש עלינו עגלה גם, בחור לקח אותי על הכתפיים, עגלה ביד ימין, וירדנו את כל המדרגות, וטבלתי במקווה, ושיצאתי מהמקווה, עלינו למעלה, ביקשתי ממנו, תעשה טובה, תושיב אותי רגע על הבטון. ישבתי על הבטון, זו הייתה חוויה עם הנוף, עם כל הגבעים, עם כל התחושות העיליות. הרגשתי שאני מחבר למשהו רוחני מאוד עמוק, אני לא יכול להסביר את זה. ואז זהו, חזרתי בתשובה, החזקתי תקופה ארוכה של 10 חודשים, ללא הכוונה וללא... פשוט זהו, צריך לשים כיפה, שם כיפה, צריך לשים ציצית, ציצית, צריך לגדל זקן, גדלתי זקן. אבל ללא הכוונה, הייתי יושב הרבה גורס, גורס, גורס. אחד הדברים שזכורים לי היטב, קודם כל הפסקתי את העבודה בתחנה המרכזית. ונשאר לי איזה סכום קרוב ל-$10,000. ואמרתי, זהו, אני... עם זה אני אחיה, והשאר שיהיה ביטוח לאומי, ומספיק לי. לא אשכח, יום אחד נכנסתי לחנות בבני ברק, ועם 700 שח, ואמרתי לו, בכל הכסף הזה תביא לי ספרי מוסר. עם הראש למטה וביישנות כזאת שאני ממש מתבייש. באמת ככה היה, שאבתי כל היום ספרי מוסר, ספרי מוסר, והיו תמודות קשות, הרבה חבר'ה, הייתי מאוד מקובל בחברה, הייתי רצוי מאוד בחברה. ואז היה התמודדות, איך לא לצאת, איך אומרים, להתחלק מהרבה חבר'ה שזה לא הדרך שלי כבר. ולמדתי כמה תירוצים טובים להגיד, שמע, אני בקלקול קיבה, אני מצטער, אתה מבין את המצב שלי, וכולם אומרים לי כן, כן, ולאט לאט באמת נתקתי בחבר'ה. אבל עשיתי את זה בדרך לא נכונה, ואחרי 10 חודשים נשברתי. נשברתי וחזרתי לסורי. אחד החוויות שהבנתי איפה הייתי, זה היה באמונותיי הרבים, חזרתי לצפות בכדורגל, ואז נסעתי לאיזה משחק. אז באחד המשחקים שהלכתי, ראיתי תופעה שלפני כמה חודשים בדיוק אני הייתי כזה, אבל הפעם הגבתי ממש, ראיתי קבוצה של אוהדים, היה איזה טאקל במגרש של איזה פאול משהו, ופתאום קבוצה של אוהדים, הסתכלתי עליהם, איזה יציאה, וואו, ואיזה כללות וזה, ופתאום הרגשתי, אני אינסטינקט, זה לא אני עשיתי את זה. שמתי את היד על הפה ואמרתי, יו, איזה מסכנים. התחלתי להבין איפה אני נמצא. היה לי קשה, היה לי קשה מאוד עם העזיבה של היהדות. אבל ברוך השם, לקדוש ברוך הוא יש שליחים. ואז מאחד מימי שישי נכנס אליי חבר, אומר לי, דדה, אני חייב ממך טובה, טובה, אתה לא יכול לסרב לי. אמרתי לו, מה? אומר לי, אני, יש לי פגישה עם הרב עובדי יוסף. ואני אשמח מאוד אם תוכל לקחת אותי. אמרתי לו, אני בא, אחי. נסעתי לרב עובדי יוסף לקחת אותו, עם מכנסיים קצר, לא אשכח איך נסעתי אליו, חולצה מחוררת עם כיפה כזו קטנה, והגעתי לירושלים, הגענו לבית של הרב עובדי יוסף למשרד שלו, ואז פעם ראשונה בחיים שלי ראיתי תור כזה ענק. ואז אמרתי לו, מה, אני לא יכול להיכנס? הוא אומר לי, לא, לא יודע. ואז באתי ליד הדלת, המשם שלו אומר לי, סלח לי, אתה לא יכול להיכנס, יש תור, הכל בהזמנות. אמרתי לו, בסדר, אדוני, תהיה בריא. איך שהדלת נפתחה, מהזות שיש לי, נכנסתי, באתי לפני הרב עובד יוסף, הרב עובד יוסף אמר לו, זה בסדר, למשמש, תניח לו, זה בסדר. אומר לי, כן, בני, מה אתה רוצה? אמרתי לו, תראה, אני יודע שהתורה אמת, אני יודע שהמצוות הם אמת, אני חזרתי בתשובה ונפלתי, יש לי יצר הרי חזק מאוד, אני מבקש ממך שתברך אותי שאני אצל לחזור בתשובה שלמה. אז הוא ברך אותי, ויצאתי ממנו עם הגב, פניתי אליו, פתאום הוא אומר לי, אתה, אתה. הסתובבתי אליו, הוא הצפיע עליי עם אצבע כזאת שנראית לי באותו רגע בומבסטית, הוא אומר לי, בני, תדע לך שהכוח שלך זה בפה. כל מה שתבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה תקבל. ושאל אותי, איך קרה לך המקרה שלך? סיפרתי לו ויצאתי משם עם טיפ שלא חשבתי עליו. לא ידעתי. ידעתי שאני מסתדר, אבל לא ידעתי שאני יכול גם לבקש דברים טובים. ובאמת, זה דברים שרק אני והקדוש ברוך הוא יודעים אותם, או שאנשים הקרובים אליי באמת יודעים שהיו לי ניסים ונפלאות בכל התחומים. וככה יצאתי ממנו, והחלטתי, גמרה בליבי החלטה אחרי היציאה, שזהו, דדה, אתה מתחיל לעבוד על עצמך והתהפך העולם, שני דברים אתה מקבל עכשיו. החלטתי שאני קודם כל לא נוסע עם האוטו בשבת ולא מעשן. שני דברים ראשונים. ובאמת הצלחתי להחזיק ככה מספר חודשים. אבל ראיתי סייעתא דשמיא, אני אתן לכם דוגמה. היה לי אוטו פז'ו 505, אני מורתק בכיסא גלגלים, ולא היה לי מעלון לכיסא גלגלים. והייתי מגיע למקומות, אנשים היו פונים אליי פתאום, סלח לי, אתה צריך עזרה? או שאני מחפש אנשים מסוימים שלא ראיתי אותם הרבה זמן, פתאום אני פוגש אותם, אני מבקש את זה בתפילות. אני רואה שפתאום יש לי איזה פידבק מסוים. וככה התחלתי באמת להתחזק בצורה יותר נכונה. אחד הפרשיות שגרמו לי לחזור בתשובה הרבה הרבה יותר טוב ודרך נכונה, זו הייתה פרשיית לך לך, ששם כתוב לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. והייתה לי קושייה רצינית שם, שראיתי אותה אחר כך במפרשים, שאם הוא אומר לקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לך לך מארצך, אז מה הוא צריך לחזור לו ממולדתך ומבית אביך? הרי בארצך כלול מולדתך ובית אביך. וחיפשתי ומצאתי תשובה התאימה למה שאני באמת מחפש בחיים. שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ודרכו הוא מלמד את כל באי העולם, כשמי שרוצה לעבוד זה לא ללכת רק מהארץ או ללכת מבית המולדת או מבית אבא, אלא מי שרוצה לעבוד על עצמו צריך לעבוד מהדברים הקלים אל הדברים הקשים. וקודם כל מארצך, להתנתק מהדברים שהארץ רגילה, אנשי הארץ רגילים. וזה הצלחתי ברוך השם. לא יותר כדורגל, לא יותר מסיבות, לא יותר מועדונים, לא יותר חופי ים מעורבים. חברה לא הכי ישרה. זה להתנתק מהארץ, אחר כך השלב הקשה יותר, זה המולדת, זה השכונה, זה הבית, זה העיר שלך. גם לדעת איך להתנתק, איך להסתדר, איך באמת לכבד כל אדם, איך לתת את הכבוד לאנשים שרואים לכבוד, ואיך לדעת לעזור לאנשים. ובאמת ככה הצלחתי גם ברוך השם. ואחר כך עבודת המידות הבאה, המקום הכי קשה להסתדר בו זה בית אבא, ששם באמת הכי קשה להסתדר, כל אחד מעיד על זה אפילו. שם מקבלים גם את הגנים הטובים והלא טובים. וככה התחלתי להתמודד עם פעילות. ובאותה תקופה גידלתי כלב זאב, שהיה משמש אותי ככה ממש בפשטות. העלפתי אותו שהוא יסחוב אותי עם העגלה. היה איזה אדם שהייתי לומד אותו, היה מקובל, הוא היה שומר בית ספר באיזה פנימיה בבני ברק, והכרתי אותו. והייתי לומד אצלו בלילה, הרבה בלילה הייתי יושב איתו. היה מלמד אותי, קודם הייתי בא אליו כל לילה, משעה 12 בלילה עד 4:30 בבוקר. במשך 4 שנים התלוויתי אליו. זיכרונו לברכה נפטר, שהתוכנית תהיה גם לעילוי נשמתו, חכם אליהו אבן עזרא. והיה מלמד אותי פרשת שבוע, מוסר, גמרא. ובאתי אליו, אמרתי לו, תשמע, חכם אליהו, זה, אני לא אשכח את זה ביום חמישי. באתי אליו, אמרתי לו, חכם אליהו, יש לי בעיה, אני מבקש לך רק מה? תן לי חודש. אומר לי, מה הבעיה שלך, אבני? אמרתי לו, תראה, יש לי כלב, וזה מפריע, נראה לי, לתשובה. הסתכל אליי, הוא הצביע אליי עם האצבע ואמר לי, אבני, תקבל עליך גזירת הכתוב להתפטר מן הכלב, תבוא לך אישה יותר טובה מן הכלב, תביא לך ילדים בריאים, אתה תגדל בתורה, במוסר, בעירת שמיים. אמרתי לו, חכם אליהו, קיבלתי על עצמי רק חודש אחד אני רוצה. לא הייתי צריך חודש. זה היה יום חמישי, מוצא שבת, שמעתי טריקות דלת, חשבתי כבר עוד הפעם בעיות קצת עם חברים, בלגן, וזה פתאום יורדים לי 4 חבר'ה מ... רמלה, אמרו לי, שמע, דדה, חבל לך על הזמן, אתה צריך לעזור לנו. מה? יש לנו מקום, וגונבים לנו חופשי שם המנועים, צריכים כלב שמירה מצוין. אמרתי להם, אחד ועוד אחד עשיתי בראש, אמרתי להם, תשמעו, בלי הרבה דיבורים. מחר בשעה 9:00 אתם אצלי בבוקר, אני בא עם הכלב, אתם מקבלים את הכלב מתנה, אם אני רואה שיש לו מקום טוב. ככה היה נסעתי, ראה אזור צריפין, ראיתי שלמקום, לכלב יש מלונה, מקום לאכול. איך אומרים? מסרתי אותו בלי כל תמורה. ואחרי שבוע, בדיוק, הכרתי את אשתי, וזה היה במועדון ספיבק, יש מועדון ספורט לנכים. שאני מוכר שם מאוד. הגעתי לשם ופתאום כל הבנות מסתכלות עליי, רואות כיפה, זקן. מה קרה, מישהו מת? אמרתי, לא חס ושלום, למה, מה קרה? מה קרה, חזרת בתשובה, מסכן, התחרפנת? והתחילו החרדים, החרדים, הדתיים, הדתיים. ומי בראש? אשתי לעתיד, אשתי להיום. ואמרתי לה, תשמעי, אם את רוצה לדבר איתי, בוא נדבר בארבע עיניים. לא היה לי מטרה רצינית או משהו, סתם פשוט להסביר לצד השני, יש עוד דרך. ישבנו, וממש כל שאלה ששאלה אותי, עניתי לה תשובה שהתקבלה אצלה, ואמרתי לה, מה שאני מצטער, שאני חייב ללכת לשיעור, אבל לפני שאני שואל אותך, לפני שאני הולך לשיעור, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרת לי, תשאל. אמרתי לה, עכשיו אני לוקח אותך לצדיק. והצדיק הזה מרים אותך על הרגליים אבל מצד שני אני אומר, יש עולם הבא, מה את מעדיפה? נו יורה, מה אתה אומר, מה ינת?
אני מתאר לעצמי שהיא בחרה באפשרות שחיברה אותה אליך, לא? עולם הבא?
עולם הבא. ואני אומר לך שהלכתי, יצאתי, אבל זה לא יצא לי מהראש. אני חולם אותה בלילה, לילה ראשון. התשובה לא הסתדרה לי. אמרתי, אלק, דדת, אתה אורגינל, תגיד לי את האמת, דדת. אם היו שואלים אותך, אתה עכשיו באים אליך, אומרים לך, יש לך עולם הבא, או לעמוד על הרגליים? מה, לדוג ראיתי, אומר, אני חושב, תן לי את הרגליים, אני כבר יביא לי את העולם הבא. ועוד לילה, עוד לילה, כבר שלוש לילות רצוף שאני חולם את התשובה הזאת ואותה. ואמרתי, אני הולך לשאול את החכם אליהו, זיכרון לברכה, שהייתי לומד טוב בלילה. אני שואל, מה הקטע של החלומות האלה? וסיפרתי לו, והוא אמר לי, תראה אם אתה יכול ליצור קשר, תנסה. באמת, כמו שהוא אמר, יצרתי קשר עם איזו ידידה שהיא מכירה את רבקה אשתי, שאני חייב לה המון. וביקשתי ממנה את הטלפון, אחרי כמה דקות היא חזרה אליי. היא אמרה לי, רבקה מסכימה לדבר איתך, הנה הטלפון שלה. וככה יצרתי קשר, והתחלנו להיפגש בשיחות טלפון האמת. זה היה כמה שבועות בטלפון, עד שהפגישה הראשונה שלנו הייתה ערב יום העצמאות. הגשתי אליה, והיא מורתקת לכיסא גלגלים, גם פונחה פוליו. ויצאנו, איך אומרים, לטייל. באמת השתלבנו בצורה יפה מאוד. הצלחנו להסתדר, להיכנס לבד לאוטו, ואמרת לי, איך נסתדר? אמרתי, אל תדאגי. קצת רצון וקצת יכולת, אפשר הכל. באמת ככה היה. יצאנו, והערב הראשון שלקחתי אותה, לקחתי אותה לסיבוב בדיזינגוף. היה בכוונה, ובדיזינגוף, אתה יודע, יום העצמאות, יום עומס שם, ושאלתי אותה שאלה אמיתית. הייתה רחוקה מתורה מצוות, בית מסורתי גם, אבל היא עצמה לא הכירה כל כך את היהדות. ושאלתי אותה, תגידי לי, אם יהיה לך בת 15-16, היית מסכימה ככה שתצא בחברת נערים, בגיל שלה וכל הדברים? ואז היא אמרה לי, כן, אמרתי לה, תגידי את האמת, מה יש לי נער בן 15 או נער בן 17 לצאת עם הבת שלך, מה הוא מחפש? לא, חברה, מה היא צריכה חברה? ולאט לאט ראיתי לה שזה פשוט מיותר, כל הדברים האלה של הערבור. ובאותו לילה החלטתי שאני נוסעת אותה לקבר של צדיק. וככה היה, נסענו שנינו בלילה, בשעה אחת בלילה, טסתי לנתיבות, לבבא סאלי, לציון של בבא סאלי. לא ידעתי שהוא סגור. אבל זה אחד ההשגחות שראיתי. הגעתי לשם, נכנסתי, אני רואה ציון סגור, אני צועק שם, יש מישהו שם? בכל מרוקאי, בטח אמרתי, בטח השומר איזה מרוקאי. לא ענה לי, אני צועק, יש שם מישהו? הוא אומר לי, מי זה, מי זה? צועק לי פתאום איזה מבוגר אחד, מי זה, מי זה? אמרתי לו, אני. אז הוא בא אליו, אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, תראה, יצא לי כנראה הנבואה מהפה בלי להרגיש. אשתי ואני פה רוצים כמה דקות לקרוא תהילים וללכת. תעשה איתנו חסד, באנו מרמת גן, תראה שנינו נכים, תעשה מצווה וזה. אמר לי, בסדר, בסדר, נכתבי אותה. ככה באנו בזה, באמת נכנסנו, היא שמה, באמת קראה תהילים, 20 דקות, והשומר ואני פתחנו בשיחה עם דברי תורה. ואחרי כמה חודשים שיצאתי איתה, והכרנו וישבנו, הייתי יושבת הרבה שיחות, הייתי עם הרבה הרצאות וספרים, ויושבים ולומדים קצת ביחד. הסברתי לה שאני מחפש קשר אמיתי בחיים. אמרתי לה שאם היא מוכנה ללכת לאיזה אחד הסמינרים שיש להכרת היהדות. והיא תחליט אם זה מתאים לה, אז אני, איך אומרים, אשמח באמת להקים בית. אם היא תראה שזה קשה לה, אז לא מסתדר. וככה היה, היא הלכה באמת לסמינר. זה גם הזדמנות עוד הפעם להודות לאמא היקרה, שהסכימה ללכת גם איתה. ואחרי שהיא חזרה, היא קיבלה על עצמה לבוש צנוע, והתחילה ללכת למדרשייה לבנות כל ערב. היא עובדת פקידה בבנק. ובמסירות נפש הייתה אחרי העבודה, ממש רצה איך אומרים, לשיעורים, והייתה באה אליי, יושבים מדברים. וברוך השם, החלטתי שזהו, אני רוצה את הבחורה הזאת בתור אישה, יש בה מידות טובות, יש בה ענווה, שמחת חיים שיש לי, והיא משלימה אותי. ואמרתי לה, תשמעי, רבקה, אני רוצה להתחתן איתך. ואז היא אמרה לי, הלוואי. אמרתי לה, טוב, תשמעי, צדיקה. אני כבר רואה איך אומרים דברים, אמרת לי, מה אתה רואה? אמרתי לה, תשמעי, אם עכשיו נבוא להורים ולמשפחה, התחילו לנו לעשות סיפור. מה שאני מבקש ממך, זה דבר אחד. את לא מדברת, תעמדי מאחוריי, תני לי את הביטחון, תני לי להסתדר עם כולם. ואז באמת באתי לכולם, ואמרתי להם שהחלטנו להתחתן, ו... איך אומרים, העליהום מתחיל. זאת אומרת, העליהום מבחינת דאגה האמיתית של המשפחות, איך זוג נכים הסתדרו, איך ילדים, איך בית, מי יבשל, מי יחבס, מי יקנה, מי יסתדר. אמרתם, תשמעו, ברוך השם, יש לנו שנינו ראש טוב, ידיים טובות. היא יש לה שמאלי, ימנית חלשה, ולי יש ימנית חזקה. לי יש שמאלית חלשה מאוד, ולה יש שמאלית חזקה מאוד. אמרתי, אחד יעזור לשני, ואנחנו נהיה זוג מושלם. הם קצת הביעו התנגדות, פשוט קבעתי עובדות ואמרתי להם שפשוט מאוד, מי שירצה יגיע, מי שלא ירצה לא יגיע, וברוך השם קבענו תאריך.
רגע, דדה.
כן, יש לך.
מזל טוב.
תודה רבה.
וסליחה שאני מפריע לך בתוכנית, אבל אולי בנקודה הזו נשים שיר, קשה לנו פשוט עם הקצב של הניסים אצלך, אנחנו רגילים לשני ניסים בתוכנית מקסימום, ולך יש כל 5 דקות. אז נשים את השיר שמע בני, הוא איגרת הרמב"ן, איגרת המיוחדת הזאת, דברי המוסר שכתב הרמב"ן לבנו, שהביאה אותך ברוך השם בחזרה לעולמה של תורה.
לאבא.
מה?
לאבא.
כן. ושיר הזה נקדיש אותו לך ולאשתך, ומיד אחר מכן נשוב ונשוחח. בסדר?
קובל.
בני, מוסר אביך, ואת תוש תורת אמך. חזרנו עליכם, על גבול האור, עם דדה. דדה, והגענו לשלב, ברוך השם, של החתונה. אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, וחלק הזה יוקדש באמת גם למשפחה החדשה שלך, וכמובן המפעל החשוב שאתה עוסק בו היום. אז בוא, המיקרופון שוב שלך בחזרה.
תודה רבה על השיר, קודם כל. ריגש אותי מאוד. ואז באמת התחתנו, שכרנו דירה בשכונת רמת עמידר ברמת גן, הדירה הייתה, איך אומרים, מאולתרת עם כל המגבלות, באלתורים, פחות או יותר איכשהו שהסתדרנו, וברוך השם, התחלנו את החיים. וערב השבת הראשונה שלי בשכונת רמת עמידר, לא תשכח הרבה זמן. זה הביא את המפנה הגדול בחיי, והעיסוק העיקרי שאני מוצא בו היום את עצמי. להצלת בני נוער, במיוחד בצעירים, בני 15 עד 25, ככה פחות או יותר, אנשים שמחפשים את האמת. ואז היה ערב שבת, גמרנו את הקידוש, יצאנו למרפסת, לחצר, ואז אני רואה מחזה קצת קשה בעיניי, אבל מרגיז מאוד. שחבורה של קרוב לבלי להגזים 80-90 חבר'ה יושבים על ברזלים ערב שבת מעשנים סיגריות בברוטליות ככה בהפגנתיות והדבר שאיך אומרים הדליק אותי קצת זה היה בחור שהגיע לשכונה עם רכב עם פול ווליום בלי להתחשב בתושבים וזה אחד הדברים שאני הכי הרבה קשה לי, איך אומרים, להבליג לראות שאנשים לא מתחשבים ואנשים אחרים מיוחד חלשים ואז אני אומר לאחותי ולאשתי, תראו איזה חוצפן זה, הוא לא מתבייש אני יודע שהשכונה היא מסורתית, אנשים ברוך השם ממולם יש ישיבת הסדר יושבים שם עושים עונג שבת וזה הפוחלץ הזה מגיע בבעזות פנים, פול ווליום אז לא יכולתי להתאפק, ממש שסעתי את העגלה אליו והוא כנראה ראה אותי וברח. באתי לחבר'ה שלו, אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, נעים מאוד, שמי דדה, ותגידו לאחבר הזה שברח, שהחתול יום אחד יתפוס אותו. ושידע, מי שלא ייתן פה כבוד גם לא יקבל כבוד. אתם רוצים בשפה שלכם, אני מכיר את השפה שלכם, אבל אני מספס דרך אחרת. אתם מכירים, אתם יודעים שהשכונה הזו היא מסורתית, תנו כבוד ותקבלו כבוד. חבר'ה שהכירו אותי גם מהעבר, אמרו לי, לא, תירגע, זה בסדר, דדה, נתחשב, אל תדאג, לא ידענו שאתה גר פה. ואז ירדתי חזרת הירידה הביתה, רמתי את העיניים לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, ריבונו של עולם, תסקר אותי לתקן את מה שעשיתי פעם, הייתי מחטיא הרבים, תזכר אותי לזכות את הרבים. לפחות שלי את הזכות להציל בחורים צעירים. ומתוך החבר'ה האלה הכרתי חמישה בני נוער, בני 16. ואז במחרת, ביום ראשון, פניתי אליהם, אמרתי להם, תשמעו, יש לי רעיון אדיר. בואו נקבץ קבוצה. נלך למנהל המתנס, נבקש ממנו חדר. ביום שישי נקרא קצת תהילים, נשיר קצת. ותעשו אחר כך מה שאתם רוצים. אמרו לי, מתאים. פנינו למנהל המתנס באמת. ביקשתי ממנו חדר לפעילות. הוא אומר לי, מה תעשה בפעילות? אמרתי לו, אני אקנה כיבוד קצת, שירה. קצת איזה דבר תורה קטן. וזהו, מה שאני מבקש לך. הוא נתן לי מפתח, נתן לי חדר. לא אשכח יום חמישי, הלכתי, קניתי את כל הקניות, שתייה, חטיפים, כל הדברים שצעירים אוהבים. וציפיתי שיבואו לי איזה 10 חבר'ה, באמת הבאתי רק אולי איזה 10 ספרי תהילים. ולהפתעתי, יום שישי הגיעו למתנס, לחדר בגודל של 4x4, הגיעו בלי להגזים, 120 בני נוער. 80 בחורים ו-40 בנות והושבתי אותם בנפרד ולימדתי אותם שני שירים ונתתי כמה דברי תורה ואמרתי שאף אחד לא חייב לשנות את החיים שלו כולם מאמינים שיש כוח עליון ופשוט מאוד זה גיבוש פעם בשבוע, ראיתי שהם מגיעים כל יום שישי קבוצה גדולה מאוד שאין לי אפשרות להשתלט על כולם ממש בצורה מלאה, כי בנים ובנות ביחד זה לא הסתדר לי כל כך לפי השקפה. ואז פניתי לרב אריה נדב, שהוא רבה של רמת עמידר, שכונת רמת עמידר, וסיפרתי לו שאני זכיתי לקבל סביבי בחורים, ואם הוא מוכן להצטרף כל ערב שבת ולדרוש בפניהם. פניתי לעוד איזו יהודיה יקרה, לא אשכח את השם שלה, עד היום היא מפעילה את העונג שבת לבנות, הרבנית יונה קורח. אמרתי לה, תשמעי, יש לי קבוצה גם של בנות, 30-40 בנות, שהן באות, רוצות לשמוע קצת הכרת היהדות. היא באה. היא באה, וברוך השם הייתי מקבץ אותם, קונים הרבה שתייה, ממש, האמת שכל ההוצאות היו, אשתי עזרה לי המון, הייתה מפרנסת, אני הייתי לומד בישיבה, וחיים ביטוח לאומי, היא תמכה בי לאורך כל הדרך, ועזרה לי, וממש ככה גיבשנו קבוצה של 60-70 חבר'ה, ונוסעים הרבה על האש ביחד. בשבוע עשיתי להם עוד שיעור אחד, ואז הכרתי איזה יהודי יקר בשם הרב יוסף שמעון פרטוש. ואז אמרתי להם שביום רביעי נפתח שיעור חדש, התחלנו ללמוד פרקי אבות. ומהקבוצה הזאת התחילו להתחזק בחורים. חלק הופנו לישיבות, חלק הופנו למציאת עבודות, חלק ללמוד מקצוע. התחלתי לקבל מחמאות מהתושבים שיש קצת שקט בהרבה שבתות. וברוך השם גדלנו במשפחה, נולד לנו הגדול מאיר, ולאחר שנה נולדה לנו עוד בת, לאחר שנה נולד לנו עוד בן, 3 ילדים ברוך השם, והבית לא הספיק. חברת עמידר נתנה לנו בית בשכונה אחרת סמוכה לרמת עמידר, ושם כמובן המשכנו להגיע לרמת עמידר, אבל גם גילינו בחורים צעירים בשכונה הזאת. ואז גיבשנו קבוצה של איזה 20 חבר'ה. בהתחלה הייתי משחק איתם פינג פונג, ששבש, טלוויזיה, משחקים, יוצאים לבילויים, עושים על האש. ולאט לאט החבר'ה התחזקו, הרבה מהבחורים הלכו לפנינו אותם לסמינרים להכרת היהדות של ארגון ערכים. פתחנו מדרשייה לבנות, מינונו רבנית יקרה בשם יפה סרור, והיא מחזיקה את כל המדרשייה. יש לנו היום ברוך השם פעילות ענפה. קראתי לארגון שלי צחי, שזה ראשי תיבות צעירים חושבים יהדות. והיום אנחנו עמותה מוכרת עם פעילות מאוד ענפה. קשה להחזיק את הכל, אבל איפה שהולך קשה, סימן שזה נכון.
דבי, אשריך שבאמת זכית לכל זה, ועוד ידך נטויה, ברוך השם, ושתזכה באמת להרבה שמחה ולהרבה השפעה על כל הצעירים האלה, כמו שאתה מצליח עד היום. ובאמת לסיום התוכנית, הייתי רוצה שתפרסם איזשהו מספר טלפון, שמי שמעוניין לעזור לעמותה הזו שלך, צחי, בעזרה מעשית, התנדבות וכו', וכמובן בעזרה, כל עזרה כלכלית אחרת שאפשר לסייע, אז בבקשה תפרסם את המספר הטלפון שלכם.
052-803-727, זה הפלאפון האישי שלי, דדה. באמת לכל בעיה ועזרה, אני אשמח גם לעזור מחוץ מהבקשות לעזרה. ומי שירצה לכתוב ובאמת לשלוח ולעזור, יכול לעשות את זה דרך תא דואר 7672 עבור דוד לוי או ארגון צחי. תא דואר 7672 רמת גן. עוד הפעם, אני אזכיר את הפלאפון 7052-803-727. ובאמת להודות לערוץ 7 שזיכה אותי באמת לחפר קצת על האבונות ולעשות קידוש השם. אני מקווה שמי ששמע נהנה, יתחזק, ולתת מוטו אחד חשוב בכלל לכלל הציבור, שצריך להסתכל תמיד על הכוס המלאה ולא על הכוס הריקה, ולדעת שכל מגבלה היא לא צריכה להפריע, אלא היא צריכה לשמש מנוף ותנופה להפעיל דברים אחרים חושבים שלא יכולים, אבל יכולים ובגדול.
תודה רבה לך.
יורם, באמת, תודה לך, יורם.
בבקשה, תודה רבה גם לפנחס קופר, שהיה באולפן רמת גן. תודה רבה לתחייה בן דוד, באולפן בית אל. תודה לכם המאזינים. נשתמע בעזרת השם בטוב, להתראות.
על מה לבך כבד, על מה זה תתלונן? השמש בכל יום תרד, עליך לגונן. שמיים נפרסים עליך, מקבלים את תפילותיך. כל שלא ניתן, עוד יבוא וינתן. שמיים נפרסים שלא ניתן, עוד יבוא וינתן. גם אם היום גבה, הנר עוד לא גבה, תמיד תמיד תזכור, עוד יש לך תקווה. גם אם היום גבה, הנר עוד לא יש לך תקווה. אתה נושא מכבר ריחיים על צבא, במעלה ההר עולה שנים למספר. תקווה